בשירה שהזכרנו אותה פעם קודמת, שיש פה שלב של סיכום. זאת אומרת, דוד כבר נמצא בסוף תקופת המלכות, ויש פה מעין סיכום לתקופות השונות, כשכמעט מוכח שחלק מהסיכום הוא לא בנוי דווקא בצד הכרונולוגי של סדר הדברים, כמו הריגת גוליית על הצד של, ודאי לצד שהפרשנים שאומרים, זה מלחמת גוליית הראשונה, שהרי זה ממש עוד לפני אפילו שדוד התקבל כמלך, עוד שהוא היה המנגן בבית שאול. והנושא הזה של הסיכומים נמשכים, לאחר השירה שנאמרת בסוף, מופיעה שירה נוספת, ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם, עול משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל, רוח אדוני דיבר בי ומילתו על לשוני, אמר אלוהי ישראל לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק מושל יראת אלוהים, וכיור בוקר יזרח שמש, בוקר לעבות מנוגה ממטר דשא מארץ, כי לוחן ביתי עם אל, כי ברית עולם שם לי ארוחה בחול ושמורה, כי חול ישעי וכל חפץ, כי לא יצליח, יצמיח, ובלי על כקוץ מונד, כולהם, כי לא ויד ייקחו, ואיש ייגע בהם, ימלא ברזל ועץ חנית, ובאש שרוף ישרפו בשבת. זאת אומרת, יש פה איזה תיאור נוסף של של המשך השירה, שכשכתוב דברי, או דברי דוד האחרונים, משמע שיש פה עדיין, חוץ מהשירה הראשונית שנאמרה, יש פה עוד איזו תוספת נוספת, שמדגישה פעם, בדגש נוסף, שכל הבית של דוד, הכל הוא ברית עולם, ברית שמורה בין דוד לבין אלוקיו. הדברים האלה אולי קשורים להמשך. ופה יש תיאור של הגיבורים אשר דוד. אלה שמות הגיבורים אשר דוד יושב בשבט תחכמוני ראש השלישי. הוא עדינו העצני על 800 חלל מפעם אחד. דבר ראשון, מי זה עדינו העצני? כבר חזל באים ואומרים לנו שעל מי אנחנו מדברים. על דוד עצמו, שכמו שמביא ראשי, עדינו העצני, כשעוסק בתורה, כורך ומקשר עצמו כתולע, כמו מעדנות קימה, וכשיוצא למלחמה, יקשה כעץ ורוג 800 חלל במלחמה אחת. זאת אומרת, איזשהו שילוב של כוחות, שילוב של כישרונות, שמצד אחד, אדם שכל עניינו זה בית המדרש, ומצד שני, בן אדם שכל עניינו זה הופעה של גבורה, גבורת השם, נקמה באויביו. אלה הם שני הדברים שהם נמצאים ביחד, והם מתאימים עם מה שאנחנו אומרים גם בשירה עצמה. עכשיו, הדבר הזה הוא מפתיע, כי ההבנה הפשוטה, או אם אנחנו מסתכלים על כוחות הנפש הפשוטים שיש לבני אדם, נראה שהכוחות הם כוחות מחולקים. אם מוצאים מישהו שהוא מתמיד גדול בבית מדרש, מטבע הדברים, הוא לא הולך להיות הפייטר הכי גדול. וכנה להפך. אדם שהכוחות שלו הם כוחות יותר פורצים, יותר מעשיים, הוא פחות נוטה לעניין של התמדה. השילוב הזה אצל דוד הוא שילוב שקשור באמת לדבקות המוחלקת בריבונו של עולם. ומה שמעניין פה, שאולי באופן הכי חריף הדבר נכון לגבי דוד, אבל כבר הזכרנו כמה וכמה פעמים שיואב היה ראש הנדרין, עוד רגע נראה לגבי בניהו בן יהוידע, זאת כל המהלך הלאומי הצבאי של דוד, הוא לא היה מנותק מהפן של ההלכה. ההלכה והצבא הלכו ביחד. זאת אומרת, הגבורה של הניצחון בקרב, היא לא הייתה כדבר שהוא מנותק מבית המדרש, אלא דברים ממש יהיו מאוחדים. וזה גם התיאורים של המשך גיבוריו של דוד, אחריו אלעזר, בן דודי, בן אחוכי, אחוי בשלושה גיבורים עם דוד בחורפן בפלישתים, נאספו שם למלחמה וילוג איש ישראל. מי זה שלושה גיבורים? עוד מעט נראה. הוא קם ליח בפלישתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב, ויעש אדוני תשועה גדולה ביום ההוא, והם ישובו אחריו אך לפשט. גם כן איזה ביטוי של איזה אחת המלחמות שהיה, רש"י אומר בן דודו, שכך היה שמו, והוא היה אחד משלושת הגיבורים היותר מעולים שהיו. עכשיו, גם המאבק שלו בולט שהוא נעשה מתי? בחורפם ופלישתים. מסביר הרד"ק, פעם אחת חירפו ישראל את פלישתים ופלישתים את ישראל ונאספו למלחמה. ויעלו איש ישראל פלשת וינוס ישראל מפני פלישתים, והוא קם ויח בפלישתים כולם נעשו, והוא מעמד מלחמתו ויח בפלישתים עד כי הגעה לו. זאת אומרת, יש פה איזה ציור שכולם נסיעים, כולם בורחים, ואותו בן דודו, כן, אלעזר בן דודו, מה הוא עושה? הוא נעמד ומצליח לגבור. עכשיו, מעניין פה גם כן ההקשר. מה ההקשר? ההקשר בחרפם. לא מדובר פה על מלחמה שעניינה מלחמת גבורה חיצונית רק. אלא מה בעצם העניין הזה של לחרף מערכות ישראל, כמו שראינו לגבי גוליאת? העניין של לחרף מערכות ישראל זה בעצם פגיעה ברוח הלאומית. פגיעה בהבנה של עניינו של עם ישראל כמי שמופיע את מלכות השם בעולם. והוא עומד, הוא עומד כצוק. גם כאשר כולם נופלים, יש איזו חולשה. הרי מה הנקודה? הם מחרפים, פלישתים מחרפים מערכות ישראל, ישראל מחרפים מערכות פלישתים. אז עכשיו, מה גורם לחולשה בעצם? מה גורם למנוסה? איזשהו חיסרון אמוני שיש לעם ישראל. הוא מצליח לעמוד כנגד זה. תשועה גדולה. הביטוי הוא ביטוי, ותדבק ידו אל החרב. עכשיו, זה מעניין שמצד אחד ותדבק ידו אל החרב, ומצד שני מה כתוב? ויעש השם תשועה גדולה ביום ההוא. איזשהו צירוף של פעולה עם כל. ואחריו שמע בן אגה.
תדבק ידו אל החרב, ראינו את זה שאול.
נכון. ביטוי של גבורה גדולה. אני רק אומר שצריך לשים לב שגם המלחמה הזאת היה בצד רוחני, לא רק צד פיזי. ואחריו שמע בן אגה הררי, ויאספו פלישתים לחיה, והיא שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס מפני פלישתים, והתייצב בתוך החלקה ויציליה, ויח את הפלישתים, ויעש אדוני תשועה גדולה. וירדו 30 מה-30 ראש ויבואו, שלושה, סליחה. אצלי אין תקריאו כתיב. וירדו 30 מה-30 ראש ויבואו אל קציר, אל דוד, אל מערת עדולם, וחיית פלישתים חונה באבק רפאים, ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים אז בית לחם. ויתווה דוד ויאמר, מי ישכן עם מים מבור בית לחם אשר בשער. ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד, ולא אבד לשתותם, ויסך אותם לאדוני. ויאמר חלילה לי אדוני מעשותי זאת, אדם האנשים ההולכים מנפשותם ולא אבה לשתותם, אלה עשו שלושת הגיבורים. יש פה איזה תיאור, שהוא תיאור מאוד מאוד מעניין, שעליו הייתי שמח להתעכב בעריכות יותר גדולה, אולי נמשיך עוד טיפה לגבי הגיבורים, ואחרי זה נחזור לנקודה הזאת שהיא הנקודה המרכזית, שיש בה, יש מקום להעריך בה. ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשים, השלושה, והוא עורר את חניתו על 300 חלל ולא שם בשלושה. ושלח אחי מכובד, והנה הם לסר, ועד השלושה לא בא. ונהר ובן יהודע בן ישחי רב פנים מקבציאל, ויקע את שני ערי אל מואב, והוא ירד ויקע את ערי בתוך הבור ביום השלג, והוא יקע את איש מצרי, את איש מצרי אשר מראה, וביד המצרי חנית וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית מיד המצרי וירגיעו בחניתו. אלה עשה בניהו בן יהודה ולא שם בשלושה גיבורים. זאת אומרת, מזי אותה אותו שלושה גיבורים? שלושה גיבורים פשוט של חוג להביא מים מבור בית לחם, נכון? מן השלושים נכבד ולשלושה לובה, וישימהו דוד אל משמעתו. זאת אומרת, הוא נמצא בעצם בחיית ההיררכיה הצבאית של דוד במקום הרביעי. ועד יש פה המשך של מהשלושה את העניין של השלושים. ומעניין שהכל פה מחולק לשלושה ושלושים. למה דווקא החלוקה הזאת? מה העניין דווקא של החלוקה של השלושה והשלושים? ובוודאי שהדברים הם דברים שבעצם דוד הוא רק אחד. שלושה זה איזשהו ביטוי של ריבוי, אבל ריבוי מאחד, כמו שאומר המהר"ל. שניים זה זוגות, הולך לשני כיוונים שונים. שלושה זה ריבוי מאחד, שגם בהם יש ראש לשלושה, כן, כמו שאמר אבישי, ויש ראש לשלושים. דרך אגב, מי בולט מאוד שלא מוזכר פה בתוך הגיבורים? יואב. יואב. הוא שר הצבא. יכול להיות שבאמת
אמר... אבל שאחד מהשלושה הגיבורים זה
יואב. דורשים, נכון. אבל על דרך הפשט היה ניתן לומר שלא מזכירים אותם, עוד שאת אבישי מזכירים את יואב לא מזכירים, היה אפשר לומר שהוא נמצא באיזשהו מקום של התבטלות מוחלטת לדוד ולא רוצים להזכיר את שמו אחרי מה שהיה בעבר. או אחרי מה שיהיה בעתיד. זה גם כן אפשרות לבוא ולומר את הדברים. עכשיו... לא, זה לא דווקא מצד רשעה, הרי אנחנו יודעים שיואב הוא היה ראש סנהדרין, הוא לא היה אדם קטן. אז יש מי שרוצה לבוא ולומר שהוא היה חלק משל גיבורים, כך אומרת הגמרא בפשטות. אבל יש אפשרות גם לומר שלמעשה הוא לא היה חלק מהשלושה, אלא הוא היה... עושה דברו של דוד, מן שליח של דוד.
גם
מה? זה נכון, אבל היה פה כבר מעמד של הצבא עצמו, ויואב עוד נמצא מעבר לזה. זאת אומרת, נמצא... כן, מעין משהו שנמצא עוד באיזה מדרגה שהיא נוספת, למרות שוודאי שהוא תפקד כרמטכ"ל. זאת אומרת, אין ספק שכאשר הוא מגיע, כולם מתבטלים אליו. ככה דברים נראים בפשטי הדברים. עכשיו, קודם כל, על איזה תקופה אנחנו מדברים? אנחנו אומרים על תקופה שנראית עוד בתקופה ממש הראשונית של הופעת מלכות דוד. הוא קם ויח בפלישתים עד כי הגיע ילדו. זאת אומרת, יש פה מאבק בין ישראל לבין פלישתים, וזה לכאורה עוד לפני שדוד מצליח להכחיד את הפלישתים, שהוא נלחם את אותן מלחמות, אלא מדובר עוד בשלב הראשוני ממש. ומה הציעו? ויאספו פלישתים לחיה, ואיש המחלקת השדה מלאה עדשים, והם נס מפני פלישתים. זאת אומרת, מה הציור? קודם כל, מבחינה קרבית, מבחינת התיאור המלחמתי, עם ישראל נמצא במנוסה. עכשיו, מדובר פה גם בתקופה לא פשוטה. למה? כי אנחנו יודעים שוודאי בכלכלה הקדומה, הזמנים הכי משמעותיים מבחינה כלכלית, זה הזמנים של הקציר. זאת אומרת, הצעה שאנחנו מפסידים את זמן הקציר. אז אי אפשר להשלים את התבואה של אותה שנה. אנשים קוצרים באותה תקופה. ומזה לוקחים את החיטים, את השעורים, ועושים לחם. אם חלילה אין עכשיו מציאות של חיטים ושעורים, מה התוצאה? פעם. אולי, זה חלק מהקושי שיש לרכז את העם. דוד נמצא בתחילת מלכותו. הוא עדיין נמצא באזור של המצודה, וככל הנראה לא מדובר פה על המצודה דוד, אלא מדובר פה על המצודה שנמצאת באזור בית לחם. ויש פה עכשיו קושי גדול, עם ישראל הוא למעשה בורח מפני פלישתים. והתייצב בתוך חלקה ויצילה ויחד את הפלישתים, וישם תשועה גדולה, גם זה אחד מהגיבורים שמאוד מאוד מזכיר את המעשה הקודם של אלעזר בן דודו, נכון? גם כן איזה סוג של עמידה, יש מנוסה ויש עמידה, ויש פה הצלה גדולה מיד הפלישתים. גם השם עושה תשועה. אבל יש פה סוגיה שהיא סוגיה שמופיעה בגמרא, והייתי רוצה להתעכב עליה. וירדו שלושה מהשלושים ראש ויבואו אל קציר, אל דוד, אל מערת עדולם. איפה דוד מתחבא? מערת עדולם. חיית פלישתים חונה בעמק רפאים. מה זה חיית פלישתים? פלישתים למעשה ככל הנראה, כדי לרדוף, היה הם פחות נוח לרדוף עם הכלים שלהם, עם החיות, ולכן שמו אותם בעמק רפאים. ודוד נמצא במצודה, מצב פלישתים אז בית לחם. זאת אומרת, נראה שזה עדיין בתקופה שדוד רק מתחיל לגבש את מלכותו, כמו שהזכרנו. ואז דוד מתלבט. ויתווה דוד ויאמר, מי ישכן עם מים מבור בית לחם אשר בשער. מה רוצה דוד? מה הוא צמא? רמת פשט. לא כל כך מובן. עכשיו, אם היינו רוצים לדבר ברמה ההיסטורית, הספרותית, מה היינו אומרים? יש פה איזו סיבה מסוימת שדוד רוצה עם בור בית לחם. איפה גדל דוד? דוד גדל בבית לחם. יכול להיות שיש פה איזה סוג של געגוע של דוד לבית הוריו, לתקופה שהוא היה רועה צאן בבית לחם. אין לי מושג. קשה לומר את זה. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מציעים שעם ישראל נמצא עכשיו באמצע מלחמה קשה מאוד. נמצא במנוסה. ודוד מה שיש לו להגיד, מי יש כן מים מבור בית לחם אשר בשער? כבר הזכרנו הרבה פעמים שכשחזל מעריכים בדרך כלל, זה כאשר יש איזשהו קושי בסיסי בהבנת הפשט. כאשר הפשט הוא ברור, יש פחות צורך חזל להעריך. כאשר הפשט הוא סתום, אז חזל מעריכים יותר, ככל הנראה, זה הסדר. ואז יברקו שלושת הגיבורים מחנף לשתים וישבו מים מבור בית לחם, אשר בשער ויסעו, ויביאו אל דוד ולא אבל לשתותם ויסר אותם להשם. עכשיו, אחד לא מבין. מה זה הדבר הזה? אתה ביקשת. שאלת מי יש כן עם מים. הם הולכים מביאים מים. אז מה, היה להם בעיה בהבנת הנקרא? מה העניין? הוא אומר, חליל אלים השם מעשותי זאת, אדם האנשים הולכים נפשותם ולא אהבה לשתותם, אלה עשו שלושת הגיבורים. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו הנושא פה הוא לא דוד, הנושא מה הוא? הגיבורים. אנחנו עכשיו עוסקים בלדבר על הגיבורים. הם אותם שלושת גיבורים, נכון? השניים שהצילו מיד פלישתים, ואבישי שמופיע בהמשך, זה שלושת הגיבורים. אבל ההנהגה של דוד פה היא הנהגה שטעונה הסבר, לא מספיק ברורה. אז הגמרא כבר במסכת בבא קמא, הגמרא ידועה מאוד, בסוף פרק הכונס, תפסה מחמוד ב', מופיע פה דיון גדול, מה למעשה היה הסיפור, ויתווה דוד ויאמר מי ישכן עם מים מבור בית לחם אשר בשער. ויבקו שלושת הגיבורים, מחנה פלישתים וישובה מבור בית לחם אשר בשער. עכשיו יש הנחת יסוד שהיא מקובלת וברורה בחז"ל, שאותם שלושת גיבורים לא הולכים להביא מים, אלא הולכים להביא תורה. כמו שנאמר, אין מים אלא תורה. מי ישכן עם מים, הכוונה שהייתה לו שאלה הלכתית. דוד לא יודע איך להכריע. כיוון שלא יודע איך להכריע, הוא למעשה אמר, מי יכול לבוא ולתת לי תשובה לשאלה. ואותם שלושה גיבורים, הם אלו שהלכו לתת לו תשובה. עכשיו, זה סתם שאלה מעניינת. אם אנחנו מבינים את זה באופן כזה, שזה צד הלכתי, על מה הם פשוט עשו משמר ולמדו, או שהם באמת הגיעו לשער בית לחם בשביל לבוא וללמוד מפי הזקנים. רגע, גם הם היו תלמידי חכמים, נכון? מה הפשט באופן פשוט? אז הוא מוכח גם בגמרא, וגם ראשי אומר את זה באופן מפורש, אשר בשער סנהדרין זקני השער. ברור שבסופו של דבר אותם שלושה גיבורים הלכו לאיפה? לא עשו משמר, למרות שכמו שהזכרנו, היה להם גם כוח רוחני גדול, למה הם עשו? באמת פרצו את מחנה פלישתים. נכון, הם הגיעו לסנהדרין. זה נראה שכך רוצה ראשי להסביר את הגמרא. כך גם פשט הדברים. שואל את הגמרא, מה כמי בא אליי? יש פה מספר שאלות, תמון באש, אם חייבים על הכלים או לא חייבים על הכלים. יש מי שאומר שמדובר על קדישים וסורים די ישראל עבור, והיו מתחבים הפלישתים בתוכם. השאלה היא אם מותר בעצם לבוא ולשרוף את הקדישים של ישראל, בשביל בעצם להינצל, כן? כי הפלישתים עכשיו הם הסורבים לישראל. אבל אם מותר לשרוף את אותם קדישים כדי להציל את עצמם בממון חברם, ועל זה פסקו לו שבעצם אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו, אבל המלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוחים בידו. אפשרות השלישית של רבא בר מרי, השאלה אם מותר לבוא ולקחת גדיים של ישראל ולתן לפני בהמתו, כדי לקנות את הקדישים והעדשים של הפלישתים. אז הוא אומר עוד פעם, שלמעשה אסור, כל התשובה בכל אותם מהמקרים שאסור, אבל בסופו של דבר לך מותר, כיוון שמלך פורץ גדר. עכשיו, מעניין מאוד לראות את המשך הגמרא. אומרת הגמרא, מי שלמען אמר תרתי, היינו הכתיב ולא עבד דוד לשנותם, אמר כיוון דאיקה איסורה, לא ניחה לי. זאת אומרת, לא נוח לי לבוא ולהציל עצמי בממון ישראל, כן? בין אם נגיד לפי ההסבר השני, לפי ההסבר השני, ולכן הוא לא רצה, מה שנקרא, הוא לא רצה להשתמש בכלי של המלך בשביל לבוא ולפרוץ את גדרי ההלכה. אלמנדה אמר, תמון באש כמי בא אליי מכדי גמראו, נשלחו אליי, מה אילו עבד דוד שנותם, ולא אמרינו משמי. זאת אומרת, מה שלא רצה דוד, זה לא שהוא לא קיים את הדבר, אלא הוא לא רצה לומר את המימר הזאת בשמם, למה? כי הם סיכנו את עצמם, כן? עכשיו, יוצא פה דבר מעניין, כי אם נחשוב רגע, שני הצדדים זה בעצם להשתמש בפרט בשביל הכלל. בואו ננסה רגע אחד לחשוב, מה בעצם החשבון שעומד פה? אנחנו יודעים שעקרונית, הכלל מוסר את עצמו בשביל, הפרט, סליחה, מוסר את עצמו בשביל הכלל. זה דבר שהוא מוכרח בכל דין המלחמה. הרי כאשר אנחנו יוצאים למלחמה, הפרטים הם בטלים למהלך הכללי. אם יבוא בן אדם פרטי ויבוא ויגיד, רגע, אני עכשיו לא רוצה לצאת למלחמה סתם, מלחמת מצווה לצורך העניין, אפילו מלחמת רשות, אנחנו רק ערב רח לבב, או אותם שלושת הדברים שהתורה מונה. אבל אם באדם בא ואומר, אני למעשה לא רוצה להיות חלק מהכלל, זה לא תקין. השאלה פה היא שאלה יותר מורכבת. מה השאלה? יש פה בן אדם, הכלל נמצא באיזה סכנה, המלך נמצא באיזשהו מצב של סכנה. והשאלה היא, האם הכלל מיוזמתו יכול לבוא ולקחת את רשות הפרט? זה לא שהפרט בא ונותן מעצמו, אלא הכלל בא ויוזם לקיחה של הפרט. שאם זה דבר שנכון לעשותו או לא נכון לעשותו. זה שאלה אחרת. וזה נכון, דרך אגב, גם לגבי לומר הלכה בשמם. זאת אומרת, יש פה בעצם גיבורים. הם הולכים עכשיו ועושים איזו פעולה פרטית מאוד 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 עוצמתית בשביל הכלל. ביטול שהוא הרבה מעבר למה שהפרט צריך להתבטל הכלל, כי לא מדובר פה על איזשהו מלחמה שבאמת כולם צריכים להילחם, אלא יש פה איזו פעולה שהיא פעולה שהיא מעבר. דוד בא ואומר, שני הצדדים, זה נכון שהכלל גובר, אבל צריך להיזהר גם אם הכלל גובר, כי יש לנו את ההלכה שמלך פורץ גדר, אף על פי כן, דוד לא רוצה למעשה לקבל את הדברים, או לומר בשמם, כי בעצם הם עשו אישו מעשה חריג, שלא נכון לבוא ולתת איזה דגל לפעולה פרטית חריגה, שהיא מעבר למה שהפרט צריך לעשות בהתבטלותו בפני הכלל, וגם המלך, למרות שבעצם יכול לפרוץ את הגבולות ביחס מן הפרט לבין הכלל, המלך גם כן לא צריך לפרוץ את אותו גבול. וזה מה שהוא אומר, אמר כך מקובל בבית דינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות לדברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. ויסח אותם להשם, בשלמה למען אמר הנטרתי, משום דעבד לשם שמיים, למען אמר תמות באש, מי ויסח אותם להשם, ואמרינו משמי דגרמה. זאת אומרת, כמו שהזכרנו מקודם, זאת אומרת, לגבי, שם מדובר לגבי מלך, ופה מדובר לגבי כולם. לכן, זה ההבדל משני הדינים. בכל אופן, בוא נשאל שאלה פשוטה. כשאנחנו קוראים את התלמוד הבבלי, או לומדים את התלמוד הבבלי, מה למעשה המסקנה של דוד המלך? מה המסקנה של דוד המלך?
הוא לא מתיר
לעצמו. באמת הוא אומר שההנהגה הזאת של היחס בין המלך לבין העם לא נכון להתיר את היריעה, למרות שיש לנו דין של מלך פורץ גדר, ולמרות שאנחנו נמצאים עכשיו במצב קשה ביותר, אף על פי כן אנחנו הולכים לפי דין, ודוד מנסה לבנות את מלכותו באופן כזה, לא שהמלכות פורצת גדרות, אלא במשמעות שהמלכות הולכת לפי ההלכה. זה התלמוד הבבלי. מעניין מאוד לראות את התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי אומר כך, אני קורא עכשיו בסנהדרין פרק שני הלכה ה', משנה ה' בעצם. אומרים שם לגבי מלחמת הרשות, מלך פורץ גדר, ואז מופיע כך. ופלישתים, אמר רבי לוי, אלה הן הפלישתים שהיו באים זקופים כסעורים והולכים להם נמוכים כעדשים. כתוב אחד אומר, ותהיה שם מחלקת השדה מלאה סעורים, וכתיב מלאה עדשים. רב שמואל בר נחמן אמר, שנה אחת הייתה, ושתי שדות היו, אחת סעורים ואחת עדשים. פשיט עלי להעביד ולהיתן דמים. זאת אומרת, היה ברור לחלוטין שמה צריך לעשות. לקחת שדה אחת מהן ולהיתן דמים. דילמה פשיט עלי להעביד שלא ייתן דמים, איזה מהן יעבד, ואיזה מהן ייתן דמים של עדשים ושל סעורים. ושעדשים מאכל אדם ושסעורים מאכל בהמה. שעדשים אינה חייבת בחלה, ושעשרים חייבת בחלה. עדשים, אין עומר בא ממנה, סורים, עומר בא ממנה. רבנן אמר ישדה אחת, ושתי שנים היו, היה למד משל אשתקד, ואין למדים משנה לחברתה. טוב, זה בעצם השאלה, מה בדיוק מדובר פה מבחינת, האם זה היה באותה שנה, או לא היה באותה שנה, אם כאילו עומדים שניהם זה מול זה, או רק אם לומדים שנה אחת על שנה אחרת. והתייצבו בתוך החלקה ויצילוה. כתוב אחד אומר ויצילוה, וכתוב אחר אומר ויצילה, אמת שהחזירה לה ויעליה, והייתה חביבה עליו כשדה מלאה קרקום. אמת, החזיר לה בעלים, והיה חביב לו, חיבה היא תורה. כתיב ויתווה דוד, ויאמר מי יש כן עם מים מבור בית לחם. רבי חייא בר אבא אמר, הלכה נצרכה לו, ויבקו שלושה, ולמה שלושה? שאין הלכה מתבררת פחות משלושה. זאת אומרת, בעצם, לברר הלכה צריך שלושה, שזה קצת דומה למה? לבית דין, נכון? זה אומר כך וזה אומר כך, ועל ידי זה נוצר בירור, ועל ידי השלישי נוצרת הכרעה. ולא עבד דוד לשהות, לא עבד דוד שתקבע הלכה על שמו. ויסך אותם להשם, קבעה מסכת לדורות. מה אומר למעשה? על איבד התלמוד הבבלי. מה עושה דוד? סליחה, על איבד התלמוד ירושלמי, מה עושה דוד? הוא לא רצה שההלכה הזאת תקבע על שמו, אלא על שם מי? נכון, השם מי שבירר אותה. נכון? וקבעה מסכת לדורות. שמה? שמח פורץ גדר. זאת אומרת, בעצם, לפי התלמוד הירושלמי, זה בדיוק הפוך מהתלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי בא ואמר שמה? שלמעשה, דוד לא הסכים לקבל. ולא הסכים את מההנהגה הזאת. לפי התלמוד הירושלמי, את אותה הלכה שהם בעצם באו ולימדו, הוא כן הסכים לקבל. נמשיך הלאה.
לקבל במובן של
לבצע, לקבל במושג הלכתי ולקבוע מסכת לדורות. עכשיו נמשיך הלאה, שהדברים יותר ברורים. הוא פורט לעשות לו דרך. בר קפרא אמר, חג היה, ונוסח מים, ויתר במה היה, ויבקו שלושה. זאת אומרת, מה שהיה צריך, דוד היה צריך מים, חיים, בשביל ניסוח המים. ויבקו שלושה, ולמה שלושה? אחד הורג, אחד מפנה הרוגים, ואחד מכניס צלוחית בטהרה. זאת אומרת, למה צריך שלושה? לא בשביל הביאור ההלכתי שבדבר, אלא פשוט, בשביל מה? בשביל להביא מים. להביא מים תורים. כתוב אחד אומר, וינסך אותם לשם, כתוב אחר אומר, ויסך. מאן דאמר ויסך, מסייע לרבי חייא בר אבא. שמה? שאותו אדם לכאורה. מאן דאמר וינסך, מסייע לבר קפרא. שלמעשה היה, היו שלושה, נכון? זאת אומרת, בכל אופן, בין אם נבוא ונאמר שזו ההלכה שנלמדת וקבעו אותה לדורות, על איבד הירושלמי קבעו אותה לדורות. מה שבבבלי לא רצו לקבוע אותה לדורות. לדורות. ודבר נוסף, יש לנו את בר קפרא שאומר שבפועל הלכו לקחת מים ועשו את זה באופן הלכתי מאוד מאוד מדוקדק כדי להביא דוד מים בטהרה. רבונה בשם רבי יוסי, הלכות שבויים נצרכה. מה זה הלכות שבויים? כל הנושא הזה של שבויי מלחמת הרשות, האם מותר, אם הם שיבת עממים, אם מותר להחיותם, אסור להחיותם, במלחמת מצווה, ודאי יש לו חי כל נשמה. עכשיו מלחמת הרשות מעדין, כך מסבירים, מסביר פה הפני משה. רבו מנה ברבי יוסי, רבי שמעון, ברבי אומר, בניין בית המקדש נתאבה. זאת אומרת, מה זה בניין בית המקדש נתאבה? הוא רוצה לברר, הוא נמצא על יד בית לחם, והוא רוצה לברר, איפה בונים את בית המקדש? הדבר הזה הוא נפלא מאוד.
מה קורה? מאיפה הוא מבין מים?
מה?
מאיפה
הוא
מבין את
המים? מי יש כן עם מים מבור בית לחם, הכוונה היא שהייתה לו באמת שאלה שהוא רוצה לברר. מה הוא בעצם רוצה לברר? איפה בונים את בית המקדש? הדבר הזה הוא דבר שהוא נפלא מאוד, והוא גם סוגר לנו פה איזשהו סוג של מעגל. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים לנו שכאשר דוד בורח מעם שאול, אולי הבריחה הכי קשה, לא מבחינת סיכויי הבריחה, ומצד זה שאז מתחילה הבריחה. זאת אומרת, כשמגיע שאול לביתו ומיכל משלשלת אותו דרך החלון, הוא בורח להיכן, לניות ברמה. ושם הוא לומד, זאת אומרת, עכשיו הוא מגיע לשמואל, על פניו מה הציפייה שלנו, שמה הוא ידבר עם שמואל. ידון איתו בסוגיות, מה נעשה עם שאול, הרי משכת את שנינו, אתה יודע שאתה משכת אותי, אולי תדבר איתו שכבר נקראה המלכות, לא, במה דוד עשו? בניין בית המקדש. אותו דבר נמצאים פה, לכאורה לבריות נמצאים בזמן קציר חיטים, קציר סעורים, עם ישראל עסוק עכשיו כל אחד בעניינו, אין בעצם כוח, יש חשש גדול שהפלישתים עכשיו הולכים להשתלט על הכל. מה דוד עכשיו מתעסק? יש כאן ימיים עם בור בית לחם. זה לא בשאלה פרקטית, איך אני עכשיו נלחם מול הפלישתים ברמה המקומית. זה אפילו לא קשור לניסוח המים, שגם ניסוח המים מזכיר לנו במידת מה את מה? את הרצון לבית מקדש, את השאיפה לבית מקדש. אלא ממש הדברים הם מופיעים באופן הכי חד, וזה המדרג, אנחנו מתחילים קודם כל משאלה הלכתית מקומית יותר, לגבי העניין של ההדסים והסעורים, ממשיך דרך ניסוח המים, וממשיך בתור תאווה לבניין בית המקדש, מי יש כאן מים בור בית לחם. זה, ולכן הוא לא מקבל, יכול להיות שלכן הוא הולך אחרי זה ללמוד עם שמואל, להגיע לאותה מסקנה, והוא לא מקבל מהסנהדרין את אותה הכרעה. אני חושב שיש פה איזו נקודה שתמיד כשבאים להתבונן בהופעה של מלכות ישראל, יש שני מעגלים שצריך להתבונן. יש המעגל הראשון, שזה המעגל של מה אנחנו עושים עכשיו ברמה הטקטית. יש פה עכשיו מציאות. אבל יש המעגל שצריך להסתכל על הדברים לא מצד נקודה פרטית, כי זה לא מאבק פרטי. זה לא עניין מקומי. ראינו שגם הגיבורים של דוד, המאבק הוא מאבק בעיקר של רוח. ולכן דוד, גם כשהוא נמצא בנקודת שבר, מה מטריד את דוד? התכלית האחרונה. דוד תמיד נמצא בכיסופים, בעניין בית המקדש, בכיסופים למצב של התכלית האחרונה של הופעת מלכות ישראל, מלכות בשלים, בכל הצדדים. בעזרת השם שנזכה.